טוב, שלום חבריה. אנחנו נמשיך את מה שעצרנו בו אתמול. ראינו שהסדר, או הייתי אומר המנגנון, שדרכו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, זה סוג של הבדלה שמגמתה הכללה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבדיל מציאות ממציאות, כדי שאותה המציאות הנבדלת תמצא את מדרגתה העליונה, ומתוך המדרגה העליונה שלה היא תוכל להשפיע את הטוב שבא, נרגע בהמשך מושפעת, אבל היא תוכל להשפיע את הטוב שבא גם למדרגות הנמוכות ממנה. אז הקדוש ברוך הוא הבדיל את האדם מבעלי החיים, על מנת שבהמשך הדרך, האדם יוכל לרומם גם את בעלי החיים, ותהיה מערכת מוסרית אפילו בין אדם לבעלי חיים. והקדוש ברוך הוא הבדיל את ישראל מן העמים, עם לבדד ישכון, שנראה בהמשך את גבולות הגזרה של זה, כדי שמכוח ההבדלה הזאת, תוכל להופיע בהמשך ההכללה המדויקת בין ישראל לעמים. ובתוך עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט הלוי, כדי שמתוך ההבדלה הזאת של שבט לוי ששייך אל המקדש, ממילא הוא יוכל אחר כך להשפיע את הטוב שלו על כלל ישראל. אז זאת דרך הקודש, כמו שהרב קוק כותב, הבדלה על מנת הכללה, רק שנייה, דניאל, שנייה. כשבעצם ביחס שבין ישראל לעמים, התפיסה הכללית שלנו צריכה להיות תפיסה של אב המון גויים, זאת המגמה הרחוקה, אבל בפועל המעשי אנחנו צריכים לדעת את גבולות הגזרה של עם לבדד ישכון. כלומר, כדי להגיע לאידיאל הגדול של אברהם, אב המון גויים, אנחנו צריכים לשמור מאוד על אבינו, ואמרנו שבזה אנחנו נעסוק בהמשך. בפסקה מספר 2 שלפנינו בעמוד 21, אז יש כאן עוד נקודה מאוד עקרונית שלא קשורה דווקא לממד של ישראל והעמים, אבל אפשר להוציא ממנה, כמו שבסוגיית ההבדלה והכללה לקחנו את העיקרון הזה והשלחנו אותו לישראל והעמים, אז גם הנקודה פה במקור מספר 2 יכולה להיות נקודה עקרונית מאוד מאוד חשובה, כדי להבין את היחס שבין הנבדלות, אם אפשר לומר הישראלית, שבהמשך נראה את הגבולות שלה, ליחס ולקשר עם כל המציאות הכוללת. כן. לעתיד לבוא, תופיע מערכת מוסרית גם בין בני אדם לבעלי חיים, שבעלי החיים לא יורשו בני אדם לאכול בעלי חיים, כמו שהיה עד דור המבול, 1600 שנה ראשונות של היסטוריה, האדם יכול לאכול, היה יכול לאכול רק מעולם הצומח. עולם החי לא יכול לאכול. למה? אומר הרב בחזון הצמחונות, כי הייתה מערכת מוסרית, הרבה בחוץ ציפה שתהיה מערכת מוסרית אפילו בין אדם לבעלי חיים. אבל בני אדם חטאו, ולא גילו אפילו את המערכת המוסרית בין בני אדם לבני אדם, ואת הקדוש ברוך הוא אמר, אי אפשר לצפות מן האדם למערכת של מוסר בין אדם לבעל חיים, לכן נתיר לו אכילת בשר, אחר המבול הותרה אכילת הבשר, כדי שלפחות תהיה מערכת מוסרית ברמה שכרגע האדם מסוגל לה. אבל לעתיד לבוא, תופיע מערכת מוסרית גם בין אדם לבעלי חיים. בקיצור, לעתיד לבוא, האנושות תהיה צמחונית. יפה, האם עכשיו האנושות תהיה צמחונית? לא. האם מצווה לאכול בשר במצבים מסוימים? כן. האם אדם יחידי יכול להיות צמחוני כי הוא עכשיו איזה מין תמצית וגרעין של העולם העברי והעולם העתידי? יכול להיות. אבל האם הדרכה הצמחונית היא מתאימה לדור? לא. כי כרגע אנחנו לא במערכת המוסרית ברמה הזאת. טוב, אז בואו נתחיל את פסקה מספר 2. פסקה ידועה ומפורסמת, אני רוצה להתחיל, דניאל. מחילה, אי אפשר. בואו נתקדם. אז אומר הרב באורות הקודש במקום מספר 2, זאת הפסקה הראשונה שעוסקת בסוגיית הכללות, שהרב קורא לה, או יותר נכון, הנזיר קרא לה, שהוא נתן את הכותרות לאורות הקודש, היסוד הכללי. וכאן עוד פעם, מהפסקה הזאת, אני גם קצת אנצל את זה חלק מהחבר'ה לא הגיעו עדיין מהלוויה, שגם אם יפספסו את זה, יוכלו להשלים את זה אחר כך, ולא נתקדם לשלב היותר עקרוני, שהוא ההבחנה של גבולות הגזרה בין ישראל לעמים. איפה הקשר ואיפה היא הקשר. אז הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד חשובה. היא קשורה בכלל לכל התחומים כולם, אבל גם מכאן אפשר לקחת עיקרון לתחום שלנו. מקור 2, דף 9, עמוד 21. בסדר? פסקה ידועה, חשובה. בואו נתחיל. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אל זה מה שהאדם צריך להיחלץ ממנו. כבר נחזור לפרק את המשפט הזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. בואו נקרא עוד טיפה. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי, כי שם מלא חל על עולם מלא. ולת שכינתה ולעין השכינה שריה שורה באתר חסיר, במקום חסר. וכיוון די באתר חסיר או פגים לא שרה, כיוון שהשכינה במקום חסר או פגום לא שורה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר, ואין שם כי אם נקודה דלה מצערה ואפסית, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרורה דלאלה, בצרור החיים העליון, דבי חי כולה שבהם כל החיים, הוא יסוד נשמת הצדיקים המתנגים לפני האלוהים, המתלכים לפני האלוהים ומתנגים על השם וכו'. טוב, בואו נתחיל לאט לאט. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. יש כאן, כל מילה צריכה כאן הגדרה. קודם כל, האדם, יש שרצו לדייק בין מקום שכתוב אדם לבין מקום שכתוב האדם. אדם כפשט מלשון אדמה. כלומר, אדם ללא ה', כל זה כדוגמה, כן? אדם ללא ה', זה אדם שהממד החומרי, הטבעי, הוא בעצם הממד שמנהל את החיים שלו. אז אדם חומרי, אין ציפייה ממנו להיות, נקרא לזה, לא אגואיסט. אבל שיש מציאות שנקראת האדם, זאת אומרת, האדם, שיש שם השם, ה', שם השם בתוך האדם הזה, כן, יש מי שרוצה לומר שזה הבדל בין צדק לצדקה. צדק זה צדק אנושי, וצדקה זה צדק עם שם השם, צדק אלוקי. נכון? אז אנחנו לא רק מחויבים בצדק, מחויבים בצדקה. נכון? לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו את דבריהם על מידת הדין, על הצדק, על המשפט, על האמת. נו, אבל כמו אנחנו מצפים איתנו להיות לפנים משורת הדין. הצדק וצדקה, אותו דבר יש כאלה מדייקים, אדם והאדם. אז אולי אם נדייק, האדם. אנחנו באורות הקודש סוף סוף. אז האדם, כלומר אדם שהמדרגה האלוהית, היא, הקודמת למילה אדם, היא המנהלת את הממד החומרי של החיים שלו. האדם צריך, מחויב, מוכרח. זה לא המלצה. זה לא גלגל ספר. זה הגלגלים שעליהם נוסע האוטו. האדם צריך, במילה אחרת הייתי אומר אפילו, מוכרח, חייב. זה לא המלצה פה. הוא חייב שיהיה ככה. האדם צריך להיחלץ. המילה להיחלץ היא מילה לא קלה. אדם נמצא באיזושהי מצוקה, באיזשהו קושי, באיזשהו משבר, הוא נמצא באיזשהו בור וכו', אז הוא צריך להיחלץ מהבור. נכון? אז להיחלץ זה לא פשוט, אפשר גם לומר יותר מזה. שלהיחלץ זה גם מזכיר לנו את בני גד ובני ראובן שיצאו חלוצים. להיות חלוץ לפני המחנה, חיל חלוץ קוראים זה בצבא, זה להיות מסוגל להיות לא כמו כולם. להיחלץ ממה שכולם. כלומר, אם אני אגיד רגע בשפה קצת יותר מודרנית, יש איזה מיינסטרים, איזה, נקרא לזה תרבות, איזה צורת חשיבה, איזה דרך חיים מעשית, שרוב בני אדם הולכים בה, כי ככה כולם עושים וכאילו זה נכון, והאדם צריך, מחויב, להיחלץ. כלומר, קודם כל לצאת מהבור הזה, ובית להיות גם חלוץ בזה שהוא יוצא מהבור, כי כולם עדיין בתוך הבור, וכשהוא יוצא מהבור הזה נראה שכאילו משהו עושה לו לא בסדר. לכן אתה צריך להיות חלוץ על ידי שאתה נחלץ. אז האדם צריך להיחלץ תמיד. תמיד כפשוטו? תמיד. כלומר, האם ההיחלצות הזאת היא מסתיימת מתישהו? לא. תמיד. זה מזכיר את מה שרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שאם אדם רוצה לבדוק האם יש בו מידה מתוקנת, לבדוק האם תמיד הוא מתנהג על פי המידה הזאת. אבל אם יש פעם אחת שהוא לא מתנהג על פי המידה הזאת, זה מראה שהוא עדיין לא קנה את המידה הזאת. הראיה שפעם אחת התפרצה המידה בצורה מקולקלת. אז הוא לא קנה אותה עדיין בצורה מתוקנת, עד הסוף. אז האדם שהאלוהי מנהל את החומרי, צריך, הכרח, ללא בחירה, להיחלץ, לצאת מבור, לבוח מבור, ולהיות אפילו קצת בודד במערכה כשהוא נחץ מהבור. תמיד, זאת עבודה ללא הפסקה. זה לעולם. ממה האדם צריך להיחלץ? ממסגרותיו, מזה שהאדם שם את עצמו באיזשהו סוגר, האדם כביכול קלה את עצמו באיזשהו בית כלא, בית סוהר, הוא שבוי בבית השבי, ומהו בית השבי הזה? ממסגרותיו הפרטיות. כשאדם שבוי בתוך הפרטיות שלו, בתוך האגו שלו, בתוך מה מתאים לי, מה נראה לי, מה בא לי וכו', לכל הלי הזה, אז כשאדם שבוי בתוך האגו הפרטי, וכל מה שמעניין אותו, תכף נראה, זה המימוש של הרצונות הפרטיים שלו, אז הוא אפילו לא שם לב לפעמים שהוא פשוט שבוי, שהוא פשוט אסיר בבית הסוהר של עצמו. הוא השווה והוא השבוי. עד כדי כך שהשבוי בכלל הוא יודע שהוא שבוי. החולה לא יודע שהוא חולה. אז האדם צריך להיחלץ תמיד במסגרותיו הפרטיות. הפרטיות זאת המחלה הכי קשה. בכלל צריך להתרגל. שהרבה פעמים כשהמהר"ל מדבר, וגם הרב, כשמדברים על, כשמשתמשים במילה חומרי, זה לאו דווקא חומרי במובן המטריאליסטי. כן, כלומר, אדם חומרני. שמה שמעניין אותו זה למשל יצר אכילה, שינה וכדומה. אלא חומרי הרבה פעמים בחז"ל הכוונה פרטי. כי כל דבר שהוא חומרי הוא פרטי. וכל דבר שהוא רוחני הוא כללי. הזכרנו פעם את העיקרון הזה, שכל דבר שהוא חומרי הוא פרטי. למשל, מה מבדיל בינינו, מה מבדיל בין ברק לביני? החומר שלנו. הגוף שלו והגוף שלי, אלה שני גופות נבדלים, נפרדים. נכון. אז מה שמבדיל בינינו זה הגוף, זה החומר. אז החומר הוא פרטי. יש את הפרט הגופני שנקרא ברק, יש את הפרט הגופני שנקרא ערן. בסדר. מה מחבר בינינו? הממד הרוחני. הרצון, המחשבה, הנשמה. עכשיו למשל מה שמחבר בינינו זאת המחשבה. אנחנו עכשיו מדברים אחד עם השני, הדיבור הזה זה תולדה של מחשבה, ואנחנו מנסים לשכנע אחד את השני במה שאנחנו אומרים וכו'. בסדר? אז הרוחני הוא תמיד כללי, והחומרי הוא תמיד פרטי. דרך אגב, צריך להגיד גם נשפט זה הפוך. כל דבר שהוא כללי, הוא בעצם רוחני. עכשיו משפט חשוב, גם אם הוא לובש, לבושים או מתגלה בגילויים חומריים. אם אתה רואה אדם שמתנדב לצהל ומוכן למסור את הפשו בשביל עם ישראל, למרות שבפועל הוא עושה פעולה חומרית, בעצם הוא עושה כאן פעולה רוחנית. כי עצם זה שהוא כללי והוא נחלץ מהפרטיות שלו, מהמסגרת הפרטית שלו, זה מראה שהוא כללי. כי אין בחומרי כללי. הכללי יכול להיות רק רוחני. אז כמו שהחומרי הוא תמיד פרטי והרוחני הוא תמיד כללי, אז כך צריך להגיד את המשפט הזה הפוך. הכללי הוא תמיד רוחני, בין אם הוא ילבש לבושים חומריים, אפילו אם יתלבש בלבושים חומריים, והפרטי הוא תמיד חומרי. גם אם הפרטי הזה יתגלה בממדים רוחניים. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שנייה דניאל, שנייה, בואו נתקדם רגע. זה מאוד מעניין, יש פסקה בעין היה מאוד מאוד חשובה. ידוע לנו שברכת המזון יש בה שלוש ברכות מהתורה וברכה רביעית מדרבנן. ברכה ראשונה, אזן את הכל, אומרים את הגמרא, כשירד המן במדבר, משה תיקן להם ברכת אזן. הלאה. כשנכנסו לארץ, יהושע תיקן להם ברכה שנייה ברכת הארץ. כשהגיעו לירושלים ובנו את המקדש, דוד תיקן את בניין ירושלים ושלמה תיקן בניין המקדש, אז דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. יופי. אומר שם הרב בן היה, אמנם הוא לא מחדד את הנקודה הזאת, אבל זה מה שיוצא. מאוד מעניין. אומר הרב ככה. ברכת המזון, והטוב והאמיתי ביבנה תקנו על הרוגי ביתר, עוד סיפור, נעזוב את זה כרגע. אומר הרב, שלושת הברכות מדאורייתא, זה בעצם הסיכום של שלושת המטרות של האדם, או שלושת, הייתי אומר, הממדים והשלבים שאדם צריך להגיע עד המטרה האחרונה שלו. השלב הראשון, האדם כפרטי צריך לדאוג למזונו החומרי. זה ברכת הזן. כל אדם במדבר, ירד לו מן במדבר, וקיבל אוכל וחי ושרד. אז הממד החומרי הוא פרטי, זה דבר ראשון. ברכת הזן נקרא זה בכותרת ראשית, חומרי פרטי. כל אחד יש לו ארוחת צהריים. בסדר, הלאה. כשנכנסו לארץ, אז יש כבר עכשיו לא חומרי פרטי בלבד, אלא חומרי לאומי. יש כבר עם שחי בארץ, ויש מדינה. אם כן, זה לא רק הגוף הפרטי שלי שצריך מזון, זה הגוף הלאומי. החברה, הציבור, האומה, שצריכה את הביטחון הלאומי שלה, פוליטיקה, כלכלה וכו'. אז אם כן, ברכת הזן זה בניין החומר הפרטי שבישראל, על גבי בניין החומר הפרטי, בניין החומר הלאומי, יופי. ברכה שלישית הייתי מצפה, שכמו שיש חומר פרטי וחומר לאומי, הייתי מצפה שיהיה רוח פרטית ורוח לאומית. אבל זה מאוד מעניין. אין רוח פרטית. ברכה שלישית, דוד ושלמה, שתקנו את בניין הארץ, כיבוש הארץ, ובניין המקדש, בניין ירושלים, סליחה, ובניין המקדש. אומר שם הרב, בניין ירושלים זה יותר הממד הלאומי שמתאים לישראל, ובניין המקדש זה יותר הממד הלאומי שמתאים לכל המין האנושי, נערו לב כל הגויים. אז אם כן יוצא שברכת בוני ירושלים שתקנו דוד ושלמה ותקנו את זה ביחד, הם תקנו על הממד הרוחני שהוא לאומי ישראלי, בחינת דוד שתיקן ירושלים, שירושלים בניה, ובחינת שלמה שתיקן מקדש באותה הברכה. למה? כי אפילו הלאומי הרוחני הוא פרטי ביחס לכלל אנושי הרוחני. אז יוצא דבר מאוד מעניין, שחומרי פרטי יש, אז אין את הכל. חומרי לאומי יש על הארץ ועל המזון. רוחני פרטי, אין. אין ברכה על רוחני פרטי. יש ברכה על רוחני כללי, עד כדי כך, שגם הרוחני הכללי הלאומי, הוא נחשב פרטי ביחס לרוחני הכלל אנושי, ולכן הצמידה התורה את ברכת ירושלים והמקדש. דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים. למה לא כתוב דוד תיקן בוני ירושלים ושלמה תיקן בניין המקדש? לא. כי אפילו הלאומיות הרוחנית היא פרטית ביחס ללאומיות. כן, הייתם ככה. אפילו הרוחניות הלאומית של ישראל היא פרטית לעומת הרוחניות הכלל אנושית. אבל איך שלא נסתכל על זה, רוחניות פרטית אין פה. אין ברכה מקבילה לאזן את הכל בברכת הרוח. שתי ברכות הגוף, שתי ברכות החומר, הגוף הפרטי, הגוף הלאומי, אזן את הכל על הארץ. יפה. הייתי מצפה שתהיה הקבלה גם במעמד הרוחני. כמו שיש גוף פרטי וגוף לאומי, הייתי מצפה שיהיה רוח פרטי ורוח לאומי. לא. יש רוח לאומי וכלל אנושי, ורוח פרטי אין בכלל. איך זה יכול להיות? היא גופה. כל דבר שהוא רוחני, הוא לא יכול להיות פרטי. אז מעין הדבר הזה אומר הרמב״ם, אין בחומרי כללי ואין ברוחני פרטי. אז כל דבר שאנחנו רואים שהוא כללי, אף על פי שהוא מתגלה בלבושים, בביטויים מעשיים חומריים, הוא רוחני, כי הוא כללי. וכל דבר שהוא פרטי, אף על פי שהוא מתגלה בלבושים רוחניים, דתיים, הוא חומרי, כי הוא פרטי. אז זה כאן מה שהרב כותב. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. מי שם אותו בתוך המסגרת הפרטית? הוא. והוא צריך להיחלץ מזה כאילו הוא תקוע בבור. וזאת עבודה מתמדת, תמיד. והוא חייב, זה לא המלצה. אבל זה בתנאי שהאדם הזה הוא באמת שייך לממד האלוהי שמאיר את הממד הטבעי שלו. לכן האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלות את כל מהותו. עד כדי כך שהאדם כל הזמן עסוק בפרטיות שלו, בין ממד החומרי, בין ממד הרוחני, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. גורלי בעולם הזה, גורלי בעולם הבא, בכל התחומים. עוד טיפה רגע. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות. הבנה פשוטה קודם כל. זה מוריד את האדם לעומק הקטנות, כי זה קטן מאוד שאתה שבוי בתוך עצמך. ואתה בעצם לא רואה את עצמך כחלק עם משהו הרבה יותר גדול. דרך אגב, אומר הרב עוד חצי משפט פה, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, שמקום לראות במבט על את כל החלקים המרכיבים את השלם, האדם רואה רק חלק אחד וכו'. וג', כשאדם רואה רק חלק אחד וחושב שהחלק הזה הוא הכל, כלומר, אני צריך להיות הכי מושלם, הכי מצליח, הכי, 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 ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. כי ברגע שאדם שבוי בפרטיות שלו, אז הוא, כלומר, דורש רק את הצלחתו, והרי הוא חושב שהוא יכול להיות הכי מוצלח בכל דבר, והרי הוא לא מוצלח בכל דבר, כי יש עוד כמה, נקרא לזה כישרונות שהקדוש ברוך הוא פיזר לאנשים אחרים והם מוצלחים גם בכישרונות האלה. ואז האדם א' שבוי בקטנות הפרטית שלו, וב' כל הזמן הוא מתוסכל כמו שהוא קורא כאן, איסורים גשמיים ורוחניים מסובבים מזה, כי הוא באמת לא מסוגל. היות והוא רק חלק, הוא לא מסוגל להיות הכל. מה אפשר לעשות? מה? גשמיים ורוחניים. גשמיים זה אדם ששבוי נקרא זה בכסף ובמעמד הכלכלי והחברתי שלו. ורוחני זה אדם שכל מה חושב על הגדן והעולם הבא שלו. למה נפשיים? למה אתה יורד לפסיכולוגיה? בוא נעלה לנשמה. איסורים גשמיים? די איזה איסורים פיזיים יכול להיות אדם חד ושלום שהוא היה בטוח שהוא יהיה הכי עשיר בעולם והוא מגלה שלו? הכי יפה בעולם והוא מגלה שלו? הכי מקובל בחברה והוא מגלה שלו? זה גם יוצר איסורים פיזיים, ברור. יוצר איסורים פיזיים, גם פיזיים. גשמיים הכוונה כאן חומריים. חומריים זה נפשי וגופני נקרא לזה. ורוחניים זה רוחניים לנשמה, זה איסורים רוחניים לנשמה. כן. מצוין, בתנאי שאתה יודע שאתה חלק ממכלול. ברגע שאתה יודע שאתה חלק ממכלול. זה לא רעיון, זה החיים. אם היד יודעת שהיא חלק מהאורגן הכללי שנקרא גוף, יש סיכוי שהיא תהיה יד. אבל אם היד חושבת שהיא כל הגוף, אז אין סיכוי שהיא גם תהיה יד. אני לא אמרתי את זה, אנחנו רק אומרים דבר אחד, שהאדם נברא ביסודו כללי, הדרך לגלות את ההכללה היא ההבדלה, אבל אתה בא מן ההכללה והולך אל ההכללה. דם העין באת מההכללה. לאן אתה הולך? אל ההכללה. הדרך בין לבין, הבדלה. אז בסוגיה שלנו פה ישראל ועמים, רק התפיסה המכלילה היא בעצם זאת שתביא אותי אל ההבדלה. אז האדם, אז אם נעלה רגע לרמת עם ישראל, עם ישראל צריך תמיד להיחלץ עם מדרגתו הפרטית. עד כדי כך שיש פסקה בספר אורות, שהרב כותב שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז מתעוררת הפרטיות הלאומית, נכון? כל מה שהיינו בין העמים, אז היינו חלק מה, נקרא לזה, מהאוניברסליות הבינלאומית. אבל ברגע שאנחנו לעצמנו, אז אנחנו יכולים להיות שבועים בממד הלאומי הפרטי שלנו. לא משנה כרגע החומרי או הרוחני, אבל בוא נדבר אפילו בצד החומרי. ציונות, אז אנחנו שבועים בתוכנו. ואז עם ישראל יכול לשכוח, אומר הרב, את התפקיד האוניברסלי שלו. והרי הריכוז, אם אפשר לומר, של הלאומיות החומרית שלנו נקרא על פי המקובלים משיח בן יוסף. אז כשעם ישראל חוזר הביתה לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, מתעורר כוח משיח בן יוסף שבו, מתעורר את הלאומיות הפרטית שלו, אומר הרב, הלאומיות הפרטית הזאת יכולה לגרום לו לעם ישראל לאהבה יתרה, לשכוח את עצמו כחלק ממשהו הרבה יותר גדול ואחריות לתקן את העולם, ולכן יצטרכו להישחט חלקים מסוימים של משיח בן יוסף, כדי שלא ניפול בפח של הלאומיות, איך הרב כל זה? האהבה הלאומית המצומצמת. זה מופיע, אני חושב, אצלנו בדף, כן, הנה מופיע, במקור 10, עמוד 23. תסתכלו רגע. בדיוק הנקודה שבה אנחנו נמצאים. במשיח בן יוסף, מקור 10, מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. כלומר, בואו ניקח את הפסקה באורות הקודש, שהאדם צריך להיחלץ תמיד במסגרותיו הפרטיות, כלומר, הפרט צריך תמיד לראות עצמו כחלק מכלל, ונלביש אותה עכשיו, שעם ישראל זה פרט ביחס לאנושות שהיא כלל. בסדר? אז הנה, אז 10, ביחס של ישראל והאומות, זה דוגמה טובה למה שאנחנו לומדים עכשיו באורות הקודש באופן עקרוני. אז המשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. לא רק שאנחנו נהיה מוגדרים בהגדרה, בגדר, רק בתוך הלאומיות שלנו, חומרית או רוחנית. כי אם, כמו שדיברנו, השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, ונערו אליו כל הגויים, אב המון גויים. ואף על פי שכדי שכל באי העולם יתאחדו למשפחה אחת, גם זה יש פסקה באורות, לקרוא כולם בשם השם, ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כמו שראינו שעם ישראל הוא סגור בחוג מיוחד, ועוד לא דיברנו על גבולות הגזרה, ובתוך החוג הזה, מתוך החוג הזה הוא משפיע החוצה, אז אף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז. כלומר, רק עם לבדד ישכון. אלא מגמה באמת זה המון גויים. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. וכשצריך, הנה המשפט שחיפשנו, כשצריך העולם לעבור, בספר לא כתוב מם, אני חושב שחסרה שם האות, וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות, כן? זה הכוונה, מעניין הלאומיות אל הכללות, כלומר כשהגיע השלב ההיסטורי, שבו הלאומיות הישראלית צריכה כבר להיות יותר כוללת ואוניברסלית כלפי תיקון עולם, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה, שימו לב, כעין הריסה, המילה כעין היא חשובה פה, זה לא שבאמת יארגו צדדים במשיח בן יוסף, כלפי חוץ זה ייראה כך, אבל הממד של עם לבדד ישכון, של הלאומיות הישראלית, ברובד החומרי והרוחני שלה, היא קריטית, אבל צריכה להיות כאן כעין הריסה, כלפי חוץ ייראה שיש כאן, קוראים לזה היום פה ציונות, אז צריכה להיות גם כן כעין הריסה. סיפר לי מישהו בשבת שיש לו משפחה בצרפת, ובעקבות כל המאורעות האחרונים, אז הם חושבים לעזוב את צרפת, ולא ברור להם בכלל שעולים לארץ. הכיוון זה דווקא אולי קנדה, או ניו יורק, בארצות הברית. לא, אבל פעם יהודי הברור לו שעולה לארץ. פעם יהודי הברור לו שהוא מתנדב למען עם ישראל ושליח ציבור, וכו'. אז יש איזה מין באופן יחסי כלפי חוץ, זה נראה ככה פוסט-לאומיות, וכו', פוסט-ציונות, וכשצריך העולם לעבור מעניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומית המצומצמת, שהלאומית המצומצמת גם היא שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה, כלומר אפילו הלאומיות, אפילו דוד שתיקן בונה ירושלים, זה לאומיות פרטית מצומצמת ביחס לשלמה שבנה את המקדש, שזה כלל אוניברסלי. ואז כשיש מציאות כזאת, שעם ישראל צריך לעבור אל האוניברסליות, והוא עדיין תקוע במחוות בלאומיות, על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג. ואנחנו מתפללים שהוא לא יהרג. כלומר, אנחנו מתפללים שגבחו יהרוג אותו כן יהרוג אותו, כן הריסה. או יהרוג חלקים מסוימים שצריכים הריגה, אבל לא חלקים אחרים שעדיין צריכים לשמור על הייחודיות הישראלית, גם ברמה החומרית, גם ברמה הרוחנית. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. אז אם ניקח, רגע, בואו נחזור אלינו. אז אם ניקח את פסקה 2, עמוד 21, האדם צריך להיחלץ תמיד עם סגורותיו הפרטיות, אם מקום האדם נכתוב עם ישראל, אז הנה, זה הפסקה שלנו, משיח בן יוסף. האדם צריך להיחלץ תמיד עם סגורותיו הפרטיות, המעלות את כל מהותו, עד שכל רענותיו סובבים תמיד רק הדבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים הסובבים מזה. אז מה צריך להיות? עד לכאן מה לא? אוקיי, צריך להיחלץ, הבנתי. עכשיו מה כן? אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, גם המחשבות שלו וגם הרצונות שלו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. יש כאן הערה מאוד חשובה שצריך להשלים אותה פה בדף. באורות ישראל בפרק A, אני חושב, פסקה ג', אז שם הרב כותב, יש פה אורות רגע? אחרי פסקה מאוד חשובה, בואו רגע, אם אפשר לחלק אולי. בלי נדר, אולי בפעם הבאה נכניס את זה לחוברת. שיהיה זמן. פרק ה' פסקה ג', אורות ישראל, ספר אורות עמוד קוף נון ב'. כדאי לפתוח את זה רגע. כן. פסקה מאוד מאוד יסודית פה. עמוד קוף נון בית. למה נזכרתי בפסקה הזאת עכשיו? א', כי היא קשורה לפה מאוד, וב', אבל צריך שתהיה, אומר הרב אצלנו, באורות הקודש, מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו. שימו לב, המחשבה, הרצון והרעיון צריכים להיות נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. אבל הרב לא מדבר פה על הצד המעשי. נא להבדיל בין המחשבה, הרצון ויסוד הרעיון לבין הביצוע בפועל. לא מדובר כאן על המעשה. אומר הרב בפסקה ג' עמוד קוף נון ב' קוף נון ב' פסקה ג' אומר הרב, שימו לב, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. יש הרבה מה לדבר על זה במשפט קצר אחד. האדם כלול מהרבה ממדים, שניים מהממדים המרכזיים שבו, זה הממד הרוחני שלו, הרעיון, המחשבה, הרצון, המגמה, המטרות, הייעוד וכו'. ושלב שני זה הצד המעשי, הממד השני זה המעשה, מה הוא מממש בפרקטיקה הממשית המציאותית בפועל. אז ברור שהאדם הוא כלול גם מרעיונות ורוח גדולה, וגם ממעשים פרקטיים, פרטיים, נקודתיים, קטנים. ותמיד צריך להיווצר יחס בין הרוח למעשה, כלומר, הרוח היא צריכה להיות המנוע של המעשה, והמעשה הוא צריך להגשים את הרוח. אבל, כאן אבל הגדול, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. רוח מיוחד דורש להספקתו, כלומר לסיפוקו, מעשים מיוחדים, נכון. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. תמיד יהיה הפרש מובנה כתכונה, כטבע, ב-DNA, בין המימוש המעשי הפרקטי לבין הרוח הגדולה. כלומר, זה שהמעשה לא מצליח להגשים את כל הרוח, זה לא תוצאה של תאונת עבודה של האדם, שהאדם לא מספיק מממש את הרעיון הגדול. תמיד, באופן מובנה, ככה, זה בדיוק ההבדל בין רעיון למעשה. הרעיון הוא תמיד יותר שלם, והמעשה הוא תמיד יותר חלקי. בסדר? כל אחד מהרווקים פה יש לו איזה דמיון, איזה רעיון, איזה מחשבה, איזה רצון, איך יראה הבית שלו? וכשזה יגיע בפועל המעשה, פתאום הוא יראה שזה קצת יותר מסובך, וקצת יותר מורכב, ולא תמיד המעשים, הם יהיו אלה שיהיו שייכים אלא, יממשו את הרעיון הגדול. אז אנחנו צריכים להשתדל לממש כמה שניתן את הרוח הגדולה במעשים, אבל תמיד יהיה פער בין הרוח למעשה. לעולם גדול ורחב הוא עולם הרוח, מעולם המעשה. יפה, עכשיו איך זה קשור לסוגיה שלנו? אומר הרב פסקה שנייה. התכונה האוניברסלית. הנה, ונראו אליו כל הגויים. השייכות של עם ישראל לתקן את האנושות ולתקן את העולם. כנסת ישראל היא תמצית הוויה ותמצית האנושות. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. אדם רוחני, אדם עדין, שלא גס, שהוא לא גס, הוא לא חומרי, הוא לא פרטי, הוא לא שבוי בתוך עצמו. יש לו עדינות, המסוגלות להכיל עוד חלקים אחרים, כי הוא מבין שהוא חלק ממכלול הרבה יותר שלם, הרבה יותר גדול ושלם. אז התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. דרך אגב, בפוליטיקה קוראים זה בדרך כלל שמאל. כן? השמאל כביכול הוא נראה כלפי חוץ, זה לא מדויק, כלפי חוץ הוא נראה יותר מעודן, יותר אצילי, יותר מתון. הימין הוא לכאורה, ככה התקשורת אומרת, הוא נראה יותר מתלהם ויותר לוחמני ויותר תוקפני. לא שזה נכון, כן? אבל תמיד התכונה האוניברסלית שבעצם לא יוצרת ההבחנה בין אדם לאדם, בין עם לעם, בין ארץ לארץ וכו', היא תמיד נראית יותר עדינה ויותר אצילית. אז יש תכונה כזאת בעם ישראל. התכונה של האחריות על תיקון עולם ועל תיקון האנושות. אז התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. על כן, הנפשות האוניברסליות האלה, הצד האוניברסלי הזה בישראל, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. אם אתה לוקח את כל ה... ונערו אליו כל הגויים, מה והמון גויים, ואתה מצמצם את זה בתוך עם לבדד ישכון, הם מרגישים מחנק, הם מרגישים צמצום. זה חלקי. אבל, תראו איזה יופי, האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה, כדי שהאוניברסליות הזאת תתגלה בצורתה המתוקנת, איך זה בא לידי ביטוי בפסוק, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם, אברהם, אב המון גויים, נדיבי עמים, תיקון כל העמים, נדיבות כלפי כל העמים, כדי שהאוניברסליות הזאת אצל הפועל, היא דורשת לעולם מעשים החוקקים יפה טיפוסה בקרבה פנימה. כדי שהאוניברסליות הכלל אנושית אצל הפועל, עם ישראל צריך להיות עם לבדד ישכון, אבינו, ולגלות את הערך המדויק התרבותי הישראלי האלוקי המיוחד שלו, מעשים החוקקים יפה, תורה, מצוות וכולי, החוקים יפה, טיפוסה בקרבה פנימה. ואחרי שיופיע המיקוד הישראלי המדויק, עם לבדד ישכון, ללא שום התערבות של אומות העולם בתוך התוכן הזה, כמו שדיברנו באותו שיעור, היוונים לא נכנסים להיכל, ההיכל הזה הוא פנים ישראלי, אחר כך, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים. אומר הרב, אני מדלג על המשפט הבא, צמצום מעשי, לכן הגענו לפה למשפט הזה, צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, כלומר מצד הרוח והרעיון, הרחבה, מצד המעשה בפועל, צמצום. צמצום מעשי מחד, עם לבדד ישכון, והרחבה רוחנית יחדיו, אב המון גויים, אינם המטבע הראשי של צביון ישראל. עם לבדד מצד אחד ואור גויים מצד שני יחד. אז איפה נמצא הגבול כרגע? בין הרוח לבין המעשה. ברעיון אוניברסליות, בפועל עם לבדד ישכון. איפה גבולות הגזרה שלה בפועל? נדבר. כל זה נזכרתי רק כי הרב כאן אומר, אבל צריך שתהיה, אני חוזר לאורות הקודש, אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. על מה מדובר פה? לא מדובר על המעשים, מדובר על המחשבות, על הרצונות, על הרעיונות, מדובר על כל הצד הרוחני. רק שנייה אחת. בצד המעשי יש לו צמצום, אנחנו נראה את הצמצום הזה. אבל ברעיון ובמחשבות וברצונות אנחנו שייכים אל האוניברסליות הכללית הזאת. אז אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה, מתוך שהאדם במחשבתו וברעיונותיו הוא שייך למשהו הרבה יותר גדול, ואז הוא ממקם את החלק המדויק שלו כחלק ממשהו הרבה יותר גדול, ולכן הוא לא מצפה להיות כל החלקים, הוא מזהה את החלק שלו, הוא נותן מקום לחלקים אחרים, לשנים בו חלקים, חלקים אחרים שאין בו וכו' וכו'. מזה ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. יוצא הפוך על הפוך, שככל שהאדם הוא יותר כללי, כך הוא יממש יותר את הפרטיות שלו. למה? זה גם ספרה פשוטה. כי הוא ידע למקם את הפרטיות שלו בתוך המכלול הכללי, במקום הנכון והמדויק. כי כל מה שהוא שבוי בתוך הפרטיות, אז הוא בטוח שהוא הכל. אבל הרי הוא לא הכל. אז כל מה נהיה מתוסכל. אבל ברגע שהוא ממקם את עצמו כחלק משהו יותר גדול, אז הוא מזהה את החלק שלו, מוציא את החלק שלו כמה שהוא יכול מהכוח לפועל, ומביא שיש חלקים אחרים שמוצאים חלקים אחרים מהכוח לפועל. ויכול להיות שהוא צריך להשלים אצלו את החלקים האחרים שזה לא הוא. אז הוא שמח בשמחתו ושמח בשמחתם. וכולם שמחים ביחד. נפלא. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. אומר הרב, ממילא ברור, וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. הוא לא כל הזמן חושב שרק הוא בעולם, ורק הוא צריך להצליח, ורק הוא הכי טוב, ורק הוא הכי מוצלח, והרי הוא מגלה שזה לא נכון כל המשפט האחר שאמרתי עכשיו. מאוד מתוסכל. לא. אלא כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. האם התפיסה הכללית, הרעיונית, היא תפלוש לתוך התחום המעשי שלי, שאני צריך עכשיו למקד את הפרטיות שלי ולהוציא את הפרטיות הספציפית הזאת מכוח לפועל? לא. רוח ומעשה. לעולם גדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. הרחבה רעיונית וצמצום מעשי. אור לגויים, עם לבד הדשכון. אין סתירה. פה זה הרחבת הרעיון, ופה זה בפועל המעשי. לכן ככל שתפיסה, לכן שימו לב, הביטויים שהרב משתמש איתם כאן, הם ביטויים רוחניים, הם לא ביטויים פרקטיים מעשיים. נכון? מחשבתו, רצונו, יסוד רעיונותיו, אחר כך התפיסה הכללית וכו'. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להארת האור האלוהי. למה? אומר הרב בשם הזוהר, כי שם מלא חל על עולם מלא. זה ביטוי בזוהר, שם מלא, שם השם המלא, י' כ' ו' כ', הוא חל על עולם מלא, והאדם עם כל מדרגתו וכל מעלתו הוא לא עולם מלא, ואם נעלה בממד הלאומי, עם ישראל עם כל כבודו ומעלתו, הוא תמצית העולם, אבל ברמת הכמות הוא לא עולם מלא. נראה בהמשך, יהיה צדדי כישרונות שחסרים בישראל, נראה את כל זה. כי שם מלא חל על עולם מלא, ולת שכינת שרה באתר חסיר, אין השכינה שורה במקום חסר, וכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שריה, היות והשכינה לא שורה במקום חסר ופגום, איך תשרה באתר במקום שהכל נטול וחסר? מה זה האתר הזה? האדם עצמו, הפרטיות שלו. או אם אנחנו עולים ליחס עם ישראל לעמים, עם ישראל בעצמו ביחס לתיקון עולם. וכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שריה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? מה? כי ברגע שאתה לא מכליל את עצמך כחלק משהו יותר כללי, אז הכל חסר. כי האדם חי באשליה שהוא הכל. אבל הוא לא. אז לא רוצה להגיד הוא כלום, אבל מצד האמת הוא כלום. כשאני מנסה להיות הכל ואני לא, אני פה יש לתחומים שהם לא שלי, אז גם מה שאני זה לא אני. כי אני מנסה להיות מישהו אחר. אז הכל נטול וחסר. הכל. זה לא מוגזם. זה פלא הרי הדבר הזה, שככל שאדם יותר כללי ברעיונותיו, ובגבול מסוים במעשיו נראה בהמשך גבול הגזרה, אז הוא יותר שמח בפרטיות שלו. והפוך, וככל שאדם הוא יותר משקיע בפרטיות שלו, וכל הזמן רץ אחרי הזנב של עצמו וכולי, הוא יותר מתוסכל. רואים את זה בחוש בעיניים. זה הפוך על הפוך. הייתי אומר הפוך, ככל שאתה משקיע בעצמך, אתה יותר מאושר, וככל שאתה יותר תשקיע בשביל אחרים, בשביל הכלל, אתה יותר מתוסכל, כי אתה תשכח את עצמך בדרך. הרב אומר פה הפוך בדיוק. ככל שאתה יותר משקיע בכלל, לפחות ברעיון כרגע בכלל, כך אתה תמקם את עצמך בפרט, במיקום היותר מדויק ויותר נכון. ולכן מכיוון דה באתר חסיר או פגים לא שריה, איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר. ואין שם כי אם נקודה דלה מצערה ואפסית, שמה זאת הנקודה דלה מצערה ואפסית הזאת? אפס, סער, דלות, נקודה, זה ביטויים, כל מילה צריכה פה הגדרה, שהיא הפרטיות האנוכית לבדה. ולכן, והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, בצרור הדלאלה, דבי חי כולה, הוא יסוד נשמת הצדיק. כן, דניאל. הרחבה רעיונית וצמצום מעשי. כן. אדם בא למכון מיר כדי לזכות לגן עדן. אדם חוזר בתשובה כי אכפת לו מעצמו בקשר שלו עם אלוהים. אני רוצה להגיד איזה משפט שככה התחדד לי מאוד לפני כמה ימים, אני רוצה לפרט איך ומה. אבל זה שהציבור הנקרא דתי-לאומי, חלקו, החלק האידיאלי שבו, האידיאולוגי שבו, הוא מאוד כללי, והוא מוכן לקחת את החיים שלו, הציבור הזה, משפחות וכו', מוכן לקחת את הציבור הזה לשליחות בשביל כלל ישראל, לא במילים, לא בדיבורים, באמת. זה דבר שהוא בכלל לא מובן מאליו. אמר לי יהודי, לפני כמה ימים, שקשור לקבוצה קצת אחרת בעם ישראל וכו', אומרת, תשמע, אנחנו מסתכלים עליכם, אנחנו נפעמים. מאיפה השליחות הזאת? מאיפה האידיאלים הגדולים האלה? טוב, לא נתתי עוד ראשה ארוכה שמי שלומד כלליות, אז הוא בעצם גם בעצמו כללי. בסדר. אבל זה נכון. זה נכון. אבל יצרנו הרב, יש כיוונים רוחניים כאלה, שהם הדאגה לעצמך, למשפחה, מקסימום לקהילה, בעיקר לך ולמשפחה. זהו. אנחנו לא אומרים, אל תדאג לך ולמשפחה. אבל אתה מבין שאתה חלק משהו בית הכללי? אתה מוכן להשקיע בשביל זה? יש איזו משימה שהמשרד זקוק לה, אתה מוכן לצאת למשימה הזאת? זאת השאלה. כן, עכשיו. הברכה הרביעית, הטוב והמיטיב, תסתכל שם. שלושת הברכות הראשונות הן שלושת הברכות האידיאולוגיות או האידיאליות, המצב האופטימלי. הברכה הרביעית היא כשכל האידיאולוגיה הזאת מתפרקת, כמו חורבן ביתר וכו', אז לא הסריחו הגופות וניתנו להיקבר הטוב והמיטיב. ושם הרב אומר שבעצם הברכה הרביעית דרבנן זה כדי שלא ייפול, ככה הוא אומר, כדי שלא ייפול הלב הישראלי מאמונה בשלושת הברכות האופטימליות הגדולות האלה, כי הוא רואה את המציאות הנתונה כפי שהיא, שגופות יהודים זרוקות ברחובות בביתר וכל מה ששם מתואר בגמרא, אז תקנו הטוב והמיטיב על הרוגי ביתר שלא הסריחו וניתנו לגבורה. כלומר, שיש תמצית ישראלית בסופו של דבר שגם חס ושלום, אם בפועל יד כדי ערג ואפילו הגופות מתגוללות ברחובות, אבל לא הסריחו וניתנו לקבורה בסוף. יש כאן איזה תמצית ישראלית, אבא שבבן, שבסוף יצא לפועל. לא, זה לא קשור, זה הגמרא לא דנה בזה. זה תוספות דרבנן, זה לא קשור. כן, חיים, כן. עוד נדבר על זה. כשנגיע שם נדבר על זה, כן. כן, עוד לא למדנו את זה. אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים להגדיר את גבולות הגזרה. עוד לא דיברנו על זה. דיברנו רק שאנחנו חיים בעולם של מרכז מול היקף, ישראל מול העמים. דיברנו שצריך להיות יחס מדויק, ודיברנו שיש קשר, והקשר הזה הוא שאני מבין שאני שייך לכלל, אבל באופן מעשי יש איזה סוג של צמצום, ואמרנו רק שיש הפרש בין הרוח לבין המעשה. הגבולות המדויקים, עוד נדבר על זה. בשיעור לקראת חנוכה, בשבוע שעבר, קצת עסקנו בזה. שהממד החיצוני של החיים, הגוף, כן, הטכנולוגיה, תיקון יישובו של עולם, כמו שראינו, והמוסר, כן, הנימוסים וההליכות, ואפילו חוכמה, השכל, ואפילו מחשבות רוחניות, כמו שראינו בדר היקר, מאמר המחשבות, בזה יש מה לקבל מנעמים, בתנאי, שזה לא נוגע בתרבות הישראלית העצמית. עוד נדבר על זה. בסדר? כן, יוסי. שאלה מאוד חשובה, כשנגיע איך אדם מוצא את הממד האלוקי הייחודי בו, נעסוק בזה בעריכות. באופן כללי, אדם לא יכול, נגיד זה בעדינות, אדם לא יכול לתרום לחברה בדבר שהוא לא הוא. כלומר, אם מישהו יגיד לי, תשמע, אם אתה רוצה עכשיו לתרום לחברה, לך על הראש. אדם לא הולך על הראש, אדם הולך על הרגליים. אני יכול ללכת על הראש 10 מטר, אבל אחרי זה אני איפול. כלומר, ברור שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים באופן כזה, שהוא בורא, נקרא לזה ככה, נשמות המתאימות לדור, עם כישרונות מסוימים הנצרכים לדור, וכל אחד מאיתנו צריך לזהות את הערך האלוקי המדויק שלו ביחס לדור שבו הוא נמצא. כלומר, אדם לא יכול להיות לאורך זמן לא נאמן לפרטיות שלו, כי הוא כרגע מוסר את הממד הפרטי בשביל הכלל. מצד שני, אני קצת מסייג את זה, ברבדים חיצוניים מסוימים יש דבר כזה, אבל באופן כללי יש התאמה בין הנפש הפרטית, נקרא לזה, למשימות הכלליות. כן, דניאל. נבחרת כדי לצאת עם צלש, כדי לגבש את האישיות שלו. נכון, אז זה לא על זה מדובר. לא על זה מדובר. טוב, מה התקדמנו היום? התקדמנו, היחס עוד קצת, בראנו את היחס בין הכלל לפרט, ובעזרת השם אנחנו כנראה נפגשים רק אחרי חנוכה, אני מבין. אז זה יקרה ביום שני, עוד שבוע. טוב, אז עוד שבוע בעזרת השם, ביום שני הבא, אנחנו סוף סוף ניכנס להגדרות המדויקות בין ישראל לעם.